בפרשתנו דמות סתומה מיוחדת בסתימותה.
סתומה מבחינת הלשון,
הפילולוגיה, סתומה מבחינת התוכן, מבחינת הרעיון הקרובים.
דמות מפורש צריך לעשות על הכפורי, לעשות דמות קרובים. המושג הזה נזכר בכמה וכמה מקומות בתנ"ך, ובכל המקומות שהוא נזכר הסתימה גוטפת אחריו. לכאורה תמיד כשיש איזה דבר סתום במקום אחד, אז למד המפורש על הסתום, ואתה מסתייע בהבנה של קשיים. אנחנו מכירים את השיטה הזאת, בייחוד שהכלל הוא לא בא כתוב לסתום אלא לפרש. אבל פה מתחילת ההזכרות של מושגי הקרובים הסתימה מלווה אותו, וגם הפירושים החל מחז"ל ועד לאחרוני האחרונים תורמים את חלקם להבנת העניין, אבל קשה לומר שהסתימות הזאת באה על פירושה וחשיפתה המלאים עד הסוף. בקשיים כגון אלה, דבר ראשון צריכים להתחיל ללמוד עברית בלשון, מה פירוש המילה הזאת? ומתברר שבאמת אין הסבר לשוני חד משמעי המתקבל על הדעת, כי ברוב המכריע של המקרים, שעה שיש קושי דבר כגון זה, אז בדרך כלל התשובה מונחת בצד הלשוני, כי כשאתה אומר איזה מילה, אתה אומר איזה מושג, אז בעצם ההגדרה הזה, כבר אנחנו דיברנו בהזדמנויות שונות, שניסיון לחדור לענייני הלשון, ניסיון לחדור לצדדים הפילולוגיים, זה לא סתם איזו הגיעה טכנית שרחבי הדקדוק המציאו. זה קשור לעצם המושג של כוח הדיבר. אז לומר לומר מושג, זה הגדרת הדבר. אז ממילא כל מיני מחקרים העוסקים בהבנת הצד הפילולוגי, הם לא כלי עזר, אלא הם הדבר המהותי לצורך העניין הזה. אז דו יצויר שהיינו יכולים לומר דבר מוכרע בקשר למושג קרוב, היינו יודעים איפה אנחנו עומדים. יש מי שאומר בזיקה אל הארמית, שזה קשור לשור. אנחנו עוד נראה שיש רמזים לזה, על פי זה מובנת גם גמרא תמוהה בחגיגה. שהשור הוא חורש וקרב לחרוש אפשר. ביחס למילים מקבילות בשפות שמיות עתיקות, יש מי שאומר שזה קשור למקדש, להיכל. יש מי שאומר שכאן יש שימוש בפטנט שמופיע כמה פעמים במושגים בשפה העברית, גם בשטחים אחרים, של סיכול האותיות. יש כמה מושגים שבהיפוך האותיות, למשל הרמב״ם לימד אותנו במורה שעל מקל חובלים שראה זכריה חבול, מה הכתיבה של החבלה הזאת? אז הרמב״ם אמר שצריך להבין אותה בסיכול האותיות, וזה בחול, ותמחל נפשו, אלא מכיוון שהתבטא בצורה כל כך דרסטית, נמאסתי מכם, ותמחל נפשו, הנביא עידן את הדבר הזה ואמר, הבחילה הזאת היא החבלה. זאת אומרת, יש לנו מושגים ש... תוכנם בהיפוך השורשים או האותיות. על פי זה המושג של קרב, קרב וחב, קרוב, בהיפוך האותיות הוא רחב. עכשיו אנחנו כבר עולים על איזה דרך. הרי יסוד גדול של הקרובים זה ביחס לענייני המרכבה. אם אתה שומע קרב ורחב, וירכב על קרוב ביער. אסם אבים רחובו, אסם אבים קרובו. אז זה לא סתם איזה פטנט ראשוני, אלא כמה וכמה מושגים שמתבררים בתורה ובכתובים, יושב הגורים וכו', מתבררים על פי היסוד הזה של סיכול האותיות, ודווקא ביחס למושג הזה קרוב. העניין מתחיל בסיפור גן עדן. והיה שם את הקרובים. קיים עליו שכשמושג מופיע בפעם הראשונה, ואתה עוד לא מכיר אותו, ואתה עוד לא יודע אותו, לא משתמשים בו בה"א הידיעה. הרבה יותר פשוט והרבה יותר סגנוני לכאורה היה כתוב אם היה, היה כתוב והיה שם קרובים. פעם ראשונה שאנחנו מכירים שיש מושג קרובים, מביאים אותם. שמים הקרובים. אז למשל הרב הירש אומר בצורה פשוטה ובלבנית, הרי את התורה נתנו, כולל את סיפור גן עדן, לאחר שישראל הכירו את המשכן ואת הציווי על עשיית הקרובים. אז הידיעה של הקרובים אומר ככה, אותם קרובים, ועשה שניים קרובים שכתובים אצלנו בפרשה, זה היה, מבחינת הקבלה על ידי הציבור, זה היה בפעם הראשונה. כי הם, אז הם שמעו שיש קרובים. ואותם הקרובים שאתם מכירים מהציווי לעשות על הכפורת, הם הקרובים שנתמנו לשמור את דרך עץ החיים. זה לכאורה יפה, אבל נדמה לי לא עומד בפני הביקורת. ההנחה לפי זה היא שישראל אף פעם לא שמעו את הסיפור של גן עדן. איך אפשר להבין? הרי בוודאי אב לבנו סיפר, נכון הוא שהניסוח כפי שהוא כאן הוא סינאי, אבל הסיפור היה קודם, לא ידוע על קרובים. אברהם לא סיפר, יצחק לא סיפר, יעקב לא סיפר דברי תורה שהשתעשו בהם בגלות מצרים וכו' וכו'. ובאמת אבן עזרא בפירושו גם בבראשית ג' בסיפור גן עדן וגם אצלנו בפרשה, וכאן יש הרי שתי מהדורות של אבן עזרא, הארוך והקצר, בשניהם הוא חזר לזה בווריאציות שונות. אז בראשית שם כתב אבן עזרא קרובים כלל הצורות כולם. כלל הצורות כולם. זאת אומרת, במילים שלנו, זוהי צורה נוסחאית. זה לא דבר מוגבל. זה לא דבר נתון באיזה דפוס קבוע, אלא כלל הצורות כולם. מה בדיוק כברת אבן עזרא? אז המהר"ל בגור אריה אצלנו בפרשה לוקח את אבן עזרא על הכוונת ומנתח אותו מכל הצדדים ולא מקבל את הקושיות של אבן עזרא גם על מסורות חז"ל ועל הגמרא בחגיגה וכו'. למה כוונת אבן עזרא? מסתבר מאוד שהכוונה היא מרכבה שראה יחזקאל היא בעלת ארבע פרצופים, אריה ונשר, אדם וכרוב, וקמטה אחת. להתכוון אבן עזרא לומר, מכנה משותף לארבעת הפרצופים האלה זה הכרוב. על כל פנים, הניסוח הזה של אבן עזרא, כלל הצורות כולם, נותן לדבר כבר איזה יסוד כללי נוסחאי ולא רק דבר ספציפי באיזה דפוס קבוע. חוץ מהפעם הזאת שזה מופיע ברש"י שם פתר את עצמו כשאמר קרובים מלאכי חבלה, או הראשונים האחרים שאמרו מלאכים, אז אנחנו מכירים את זה כאמור אצלנו בציווי על הכפורת, ביריות של המשכן הם היו הרוגים בצורה של קרובים, בתוכם היה שזור, בפרוכת המבדילה בין קודש הקודשים לבין הקודש. במקדש של שלמה עשו קרובים מעץ שמן, בצופים, 10 אמות, בערך 5 מטר, עם סיפור די גדול, והגמרא הרי דנה על, על המידות של קודש הקודשים ואיך, ואיך הסיפור הזה נכנס, ובפת רצה דקפת, בדביר, ונוסף לזה על פי אותו עיקרון של המשכן על קירות ההיכל ועל הדלתות, במרכבה של יחזקאל הראשונה בפרק א', לא נזכר המושג הזה במפורש, רק ברמיזה ועוד נשוב לזה, ובאותו חזון על נהר כבר, ובפעם השנייה בפרק ת' ויות, שם הוא נזכר כבר במפורש, קרובים, והעדה כי קרובים נאמר, ופעם נוספת בצורה בעייתית זה מופיע ביחזקאל חפחת, במשל על מלך צור, ששם יסודות של גן עדן חוזרים ונרמזים, עד קרוב ממשך הסוחר. ביטויים קשים, אבל שם ביחס אל סיפורי גן עדן ואל דברים כגון אלה, מופיע פעם נוספת היסוד הזה של קרוב. כמובן שמתוך המושגים האלה, אנחנו מכירים אחר כך ביטויים על יושב הקרובים, מבין שני הקרובים, וירכב על גוביהו וכו' וכו'. בחז"ל יש כמה וכמה יסודות לנסות להבין את המושגים האלה, אם כי חז"ל על פי דרכם כמובן לא עסקו בזה בצורה מפורשת, זאת אומרת סיסטמטית כזאת. בראשית רבה, פרשה כ"א בפסקה ט', לאט החרב אל המתהפכת, שהם מתהפכים פעמים אנשים, פעמים נשים, פעמים רוחות, פעמים מלאכים. אז אנחנו מפרשים תמיד לאט אחרת המתאפרת איזה מין יויו כזה, שבמהירות עצומה לא מאפשר את הכניסה. חז"ל אמרו, קרובים ולאט החרב המתאפכת, הקרובים הם דבר שמתאפך. גילויים, פעם אנשים ופעם נשים, פעם רוחות, פעם מלאכים, מתאפך, הכל. אנחנו שומעים פעם נוספת את אבן עזרא, כלל הצורות כולם. זאת אומרת, איזה יסוד יהיו לי, איזה מצע לשינויים שמתגלה בצורה שונה כל פעם. וביפה תואר כתב, במראה זה יתראו לנביאים, מתהפכים. פעם יתראו לנביאים כאנשים, פעם כנשים, כזכריה, נשים עושות את היפה, פעם רוחות, עושה מלאכיו רוחות, ופעם כמלאכים. זאת אומרת, עשו את הקרובים האלה כמקור לנבואה, כמקור להתגלות. סתמו את דרך עץ החיים, לא אפשרו להגיע לגן עדן. מה נשאר לנו? למקור עצמו אי אפשר, אבל ישנה נבואה, ישנה התגלות. הקרובים הם הביטוי להתגלות של מה שמעבר לחרב המתאפרת. לאותו מקום שאתה לא יכול להגיע, משם יש לך הקרנה. והגילויים הללו מופיעים לך בכמה צורות. אנשים, נשים, רוחות, מלאכים, בכל מיני צורות. כלל הצורות כולם. זאת אומרת, עצם העיקרון של דימוי. זו היא כמובן סוגיה רחבה וגדולה, ובתורה שלמה, במילואים לפרשתנו, אבל זה נתפס בקרך על פרשת כי תישא, יש שם בפרק ו' פרק גדול
על המושג קרובים, וכדרכו זה הלך עם אוסף גדול של עניינים. המילה קרובים היא מן המילים הבודדות בתנך, שגם האונקלוס, גם בן יונתן בן עוזיאל, גם השומרוני, מתרגמים קרובים בלי שום פירוש. דבר מופלא. אנחנו מדברים על חלק מן התרגומים שמקורם בתקופת חז"ל, והם מסרו את המושג כמות שהוא. דוגמה קטנה יש לדבר לגבי שם הוויה. שם הוויה גם הוא איננו מתורגם, לא שייך לתרגם אותו, כי הביטוי המקורי שלו זה רק בשפה העברית. הקרובים לא ניתנים לבירור, משום שאיננו יודעים בבירור את שורשה ומהותה, תבניתה וצורתה וכו' וכו'. ויש פה מערכה גדולה של מקורות חז"ל במושג הזה, ואחר כך אפילו יש דיון גם בגבול ההלכתי של צורות הקרובים בקודשי הקודשים. בגמרא מופיע התייחסות למושג הזה בארבע מקומות. הגמרא בחגיגה י"ג, בסוכה ה', ביומן נ"ד ובבבא צדיק ט'. הדיון הוא, כמו שאמרנו בבבא בתרא, לגבי המיקום והמקום שהם תופסים הקרובים, ובחגיגה זה לגבי הבנת המושג. אז הגמרא שם שואלת על הקרובים, מהי קרוב? שם יש דיון מה השטח שלו, טפח, פחות מטפח. מה יקרו? אמר הבאו קרביה, שכן בבבל קוראים לעינו קרביה. זוהי דוגמה שוב, איך חז"ל שוב נחתו בפעם הראשונה לצד הלשוני. זאת אומרת, הם תפסו שהחף של הקרוב היא חף הבחלמית, היא חף שימושית, קרביה. המקור הוא רביה, וקרביה כמו, אתה תעשה פרצוף כמו רביה. ורביה זה ינוקה, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה. כולם מרגישים איזה מין... זה הביא את רש"י לכתוב כמה פעמים דמות תינוק. מה פירוש? אנחנו מדברים בכלל, הארמית זה, זה, זה שפה במקומית כזאת, זה תרגום, זה ערדך שוחה, זה תרדמה, זה... ארמית זה סתם מעלה בפני עצמו. אז לא מצאו בכל השפה העברית, לא מצאו מה לקרוא, ומצאו איזה מילה ולקחו אותה והגירו אותה והוסיפו לה את החף הזאת, ויצא המרקחת הזאת קרביה. לא מרגישים שזה שרומז לדבר יותר עמוק. מה יש? קוראים לזה רביה, קרביה. ועד כדי כך שזה לא רק מושגים לשוניים, אלא עשו מן הדבר הזה גם את מבחינה טכנית, איך בנו את זה? בנו את הפרצוף של הקרובים הללו בפרצוף של נערים, של צעירים, של ילדים, של תינוקות. הגמרא הזאת חוזרת על עצמה גם בסוכה ה', אלא שהגמרא מתחילה לשאול, בסדר, אז יוצא לנו שקרביה, נעזוב ברגע זה את הצד הלשוני, הארמי, הקבה הזאת, שזה תינוק, בסדר, תינוק קטן. אז אמר לי רב פאפה לאביי, שם כתוב ביחזקאל, פני האחד פני הקרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. זאת אומרת, במרכבה הוא ראה ארבע פרצופים, ואם אתה אומר שקרוב זה גם תינוק, היינו קרוב, היינו אדם, אז מה אתה אומר לי ארבע פרצופים? זה גמרא מתרצת, אפי רב רבי ואפי זוטרי. נכון הוא שהיה במרכבה פרצוף כפול של אדם, אבל היה אדם גדול פרצוף בשל, פרצוף של מישהו מבוגר, אפה רברווי, פנים מבוגרות, ואפה זוטרה, ופנים של ילד קטן. אז מה שכתוב קרו, זה אפה זוטרה, ומה שכתוב פני אדם, זה אפה רברווי. אז יחזקאל במראה המרכבה הרעיונית שלו, הוא רואה פרצופים גדולים ופרצופים קטנים, הפרברה והפרסוטרה, ועכשיו כבר מיושב לו, והכל זה בגלל רביה, בגלל התינוק הזה. יותר מזה, הגמרא ביומן נ"ד מספרת, והיא דורשת כך גם את הפסוק, גם במדרשים, כל מכבדי היזילוע, שהקרובים היו כדמות זכר ונקבה. ובזמן שישראל היו עולים לרגל, היו גוללים את הפרוכת, והיו אומרים לפניהם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. ובזמן שישראל גלו, אז הוציאו הבבלים את הארון, וטיילו איתו, אז יש לנו עכשיו קושייה, הרי גנזו אותו, בסדר, אז הוא לא הוציא אולי קרובים אחרים, אולי את הקרובים של שלמה, תהילו איתם ואמרו להם, אתם רואים במה מונח הראש שלהם. הראש של אלה מונח בשטויות כאלה. אנחנו גם מכירים מטיטוס בתקופה יותר מאוחרת, שזה סקרן מאוד את הגויים לדעת מה יש שם. על מה היהודים האלה מוסרים את הנפש? מה הם שומרים בקדושה כל כך גדולה? מה זה כל כך סטרילי שאי אפשר להגיד? נראה כבר פעם אחת את הסוד הזה. לא, עכשיו נתגלה הסוד. נרישקייט, השטוסים האלה שיש להם בראש, ואת זה הם שומרים. וזה היה זלזול עוד יותר גדול, חורבן אחר חורבן. בסדר. אבל כל אותם מאות שנים שישראל עלו לרגל, והיה יום טוב, הייתה אווירה חגיגית כזאת, אמרו, קחו לכם מתנת יום טוב, תראו את חיבתכם לפני המקום, וגוללים את הפרוכת ומרים להם את הדבר הזה. משמע, אז צריך שיפוץ קטן, שזה היה פני נער ופני נערה. כך יוצא, ראו חיבתכם לפני המקום. אז האמת היא שפלביוס כבר כותב בקדמוניות שאין אנחנו יודעים מה היה שם בפרצוף הזה. גם פילון, וצריך לזכור, זה אני אומר במאמר המוסגר, פילון היה יהודי אלכסנדרוני, יהודי שישב במצרים, במקביל לאמצע בית שני. זאת אומרת, בתקופה השמינה של חז"ל, והיו מסורות והלכו מעטם לאחה, והוא גם כן עושה דרכו מתלבט. זאת אומרת שזה הייתה איזו חידה שגם בהיותה בעצם קיומה, נכון, בבית שני לא היה בדיוק, אבל היה בכל אופן איזה רקמה, איזה סיפור. כבר אז לא ידעו בדיוק לאבחן מה היה הדבר הזה. כדי לנסות להבין, בסדר, אז עכשיו אנחנו יודעים כבר בערך מה אנחנו לא יודעים. אבל בכל אופן הרי יש... גם בחז"ל כשאמרו אפה רברווה ואפה זוטרה ואמרו למה דווקא רביה, היו שואלים אותנו, אנחנו היינו אומרים למה לא יהודי עם זקן לבן. הדמיון היצירתי שלנו היה יכול ליצור כל מיני פרצופים. ברור שיש פה איזה רעיון, אלא בשביל שמתחילים לדבר, והרב קשר גם אצלנו בפרשה וגם כאמור במילואים בכיתיסה הביא שוב רשימה של שיטות ראשונים, אלא בשביל להבין את זה אנחנו מתחככים בנושא גדול בפני עצמו. מה טיבה של האסכולה המפרשת על דרך הסמליות את ענייני המשכן? והשאלה הזאת גופה כרוכה בשאלה עוד יותר רחבה בכלל על גישת הסמליות ביהדות, בכלל במצוות. אבל במה שנוגע למשכן, אז למעשה החל מן הכוזרי, כשהוא אומר שזה מקביל למבנה גוף האדם וכל מיני דברים כגון אלה, אז עוסקים ביסוד הסמלי שבדבר הזה, שיש פה איזה מיניאטורה. וכאן אנחנו נדרשים ברמיזה לעיקרון שגם אם אתה מקבל את הגישה הסמלית, היא איננה הבלעדית. יש תכנים פנימיים, והסמל הוא מהווה את המהות של הדבר, ברמיזה קלה שבקלות. אין לך דבר יותר סמלי בחיים המודרניים מאשר דגל של המדינה. איש יתלה דגל של אש"ף. שווה לסכן חיים של חייל שיתפס על איזה תורן גבוה בשביל חתיכת סמרטוט. סמרטוט. לא שמענו שמישהו יגיד בשביל סמרטוט אני עושה את זה. הסמרטוט הזה מסמל, הוא מקפל מהות, הוא מקפל אינדפאדה, הוא מקפל איזה תכנים. אז כשאני מסכן את עצמי בשביל להוריד את זה, זה לא בשביל הסמרטוט, זה בשביל התכנים המקופלים כאן. הרי לנו שיש סמלים, והסמלים הם בעלי יחס אל התוכן. אז כשאנחנו מדברים על קרביה, או אנחנו מדברים על זכר ונקבה, או כשאנחנו מדברים על אפי רברבה ואפי זוטרה, אז אנחנו מדברים על תכנים המקופלים בסמלים. אלא יש כמובן יחס פנימי בין התוכן לבין הסמלים המקופלים בו, ובנקודה זאת בדיוק אנחנו עומדים. אז במערשה, בחגיגה, המערשה עשה חשבון שמאמר חז"ל שדמות יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. אז אמר לפי זה שני הקרובים, אחד אברהם ואחד יצחק, ואז יש לו את כל האבות, האבות הם המרכבה. דברי המערשה האלה, והוא מביא קצת ראיה מהגמרא בבבא קמא, שמטבע של אברהם, זקן וזקנה מצד אחד, וצעיר וצעירה מצד שני. אז זה כבר מתחיל להיות בעלי, איזה מטבע, איזה מהות. הדברים האלה מקבלים עומק נוסף יותר עם המהר"ל בבבא בתרא, המהר"ל בחידושי הגדול בבבא בתרא צדיק ט'. שם כשהגמרא עושה את החשבון של הצד הטכני של העמדת הכרובים במקדש, גם הכרובים ראוי שיהיה להם המדרגה הנבדלת לגמרי ואינם משותפים כלל עם שאר כלי הבית, ודומים הכרובים והארון לשכל האדם. שהארון הוא מיוחד ומובדל מכל הכלים, זה פשוט גם בגלל הפרוכת, גם בגלל הארון אינו מן המידה וכו' וכו'. אמר המהר"ל שגם הכרובים זה חלק מן הדבר הזה, והוא הביא דוגמה, היחס שבין השכל לבין הגוף, שהיסוד הרוחני הוא המקופל בזה. ודע בהמשך הדברים כי שני הקרובים הם בתואר עילה ועלול, זאת אומרת הסיבה והתוצאה והמסובב, כי לכך היו הקרובים אפי רברבה ואפי זוטרה, כי הקטן הוא העלול והעילה עם העלול יש בזה שתי בחינות, כאילו יש אחד והתוצאה שבאה כתוצאה מזה. אחר כך עולה גם למאן דאמר זה פני מי של אחי וכו', אבל העקרונות הללו של העילה והעלול, אפי רברבה ואפי זוטרה, זה למעשה מתקרב למה שאמר המהר"ל על מה שאמר המהר"ל על אברהם ויצחק, על אב ובנו. רב חיים בנפש החיים בשער א' פרק ח' אמר שהשניים הללו זה השם וישראל, איזה הדדיות. בחתם סופר יש שזה שני תלמידי חכמים, הכפורת היא על ארון העדות, על ארון התורה, שני תלמידי חכמים המפלפלים, המחדשים, הדינמיקה, ומכאן הכנפיים הפורסים, דהיינו התוצרת, היצירה, התוצר שבה הכוח של התורה הנתונה והפלפול והחידוש הוא פניהם איש של אחים, כתוצאה מן ההדדיות הזאת. בספורנו יש לשונות שמתקרבים ליסודות של משפיע ושל מושפע, כיוצא בזה גם בהעמק דבר. וכמובן שזה, יש כמובן גם דברים פנימיים על שמות של מלאכים שהם שניים, והשניים האלה בסדר. הרב הירש גם בבראשית וגם אצלנו בפרשה דיבר על כך, למעשה בבראשית יותר ברור, הקרובים זה סמל של ההתגלות, סמל של התגלות מכאן הכנפיים, שבא אליך ממקום חסוי, בא אליך מעבר ללעת החרב המתהפכת, בא אליך ממקום שגורשנו משם, ממקום שאין לנו זיקה אליו. אף על פי כן, למרות שחסמו את הדרך, יש משהו שמקרין, יש משהו ש, ש, שהפרצוף שלו פונה אלינו, סמל ההתגלות. עצם האפשרות הזאת, עצם המהות הזאת, שגם אחרי שנחסמה הדרך, עדיין יש איזה זיקה בין הסמוי, בין החתום לבינינו. אפשרות ההתנבאות, פעמים מתהפך, לאט אחר ומתהפכת, פעמים ככה, פעמים ככה. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, יש איזה המשך, יש איזה רצף, יש איזה שדר מן החסום אלינו. בעל מי השילוח בפרשת קורח התייחס גם לגמרא הזאת בחגיגה. אלא שם בגמרא בחגיגה, הגמרא באמת שואלת, איך פעם אחת כתוב שזה פני שור, ופעם אחת זה פני כרוב? אז הגמרא אומרת שיחזקאל התפלל עליהם. כיוון שהשור זה הסמל של העגל, אז הוא התפלל על זה. שור מורה על חוכמה מבוררת מאוד, רב תבואות בכוח שור, ובעומק הכל, שהכל בידי שמיים. ובחירת האדם אינו רק כקליפת השום, וזה אופייני מאוד לאיש ביצה, ואינו רק לפי דעתו, ועל זה יתפלל. ואם הכל היה גלוי לפניו, אז אין שום בחירה, אין שום אפשרות של עבודה, ועל זה יתפלל יחזקאל ונהפך לקרוב, שיהיה דרך השם יתברך נסתר וידמה לבני אדם שם בעלי בחירה, ועל ידי זה יבוא לליבם עבודה. וזה פירוש קרוב אפי זוטרה, אפי רב רבה. האמת הגדולה היא בשאלה, אדם מבוגר, חתום, הכל נתון, אין שום אפשרות של חידוש, אין שום אפשרות של דינמיקה, אין שום אפשרות של הוספה. רביה, תינוק, אין לו שום תווים קפואים, אור חלק, אפשר לעצב את הדמות. כך במפורש למד הרב דסלר במכתב מאליהו בחלק ג' בעמוד 157. כתוב בזוהר, עשיו אומר ליעקב, ניסה ונלך. אז הוא אומר לו, יעבור נעבדי לפני עבדו, אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי. אז כתוב בזוהר, לאינון יומי דאזלן לאט. אחד המעלות, אם מותר בכלל לנסות לחלק ציונים, להבחן את הרב דסלר, שדברים שהיו סתומים, דברים שהיו נראה לכם כל כך בעייתיים, באיזה בהירות ובאיזה אלגנטיות חלקה הוא משחיל כמה משפטים והגדרות, והסתום נעשה מפורש. אז אנחנו אומרים את נעלה לאיתי, אז כתוב בזוהר, לאינון יומי דאזלן לאט, הימים הולכים לאט. כלומר, הוסיף הרב דסלר, מלאים תוכן. אתה גומר, לא שרפת יום. היום הוא דשן, היום הוא מלא, היום הוא כבד, מפני שכשהיום מסתיים, אז הוא מסתיים עם תוכן פנימי. אז היום הזה הלך לאט. מדוע הלך לאט? כי הוא שכב קיטבק שלם, כי הוא שכב הרבה תכנים. אני את נעלה לאיתי, יעקב אומר, כדי להתמודד עם עשיו, אני הולך לאט, אני ממלא את הימים שלי תוכן. לרגל המלאכה, אספקלר ידלו נערה לא ייכנס לזה, ולרגל הילדים, לרגל הילדים, אני לא יכול ללכת, אתה עשיו גדול, גוי גדול, אם יש לי ילדים קטנים. לרגל הילדים כתוב בזוהר, דהי רזה נקטו, גרובים. זה הסוד של הקרובים. איזה קרובים, מה קרובים, יש לך פה ילדים. פירוש כתב הרב דסלר, להיות מוכן תמיד ללמוד ולהתעלות ברוחניות כילד שלומד ומשתלם תמיד. עשיו הוא עשוי, עשיו שור בן יומו קרוי שור, גוי גדול, נולד גדול, והכל אומרים שהוא עשוי. אין מה לעשות. ויעקב מתחיל מן העקב, ויעקב מתחיל מהקונה, ולרגל הילדים, והוא תמיד קרביה, והוא תמיד תינוק, והוא תמיד, הוא אף פעם לא גמר, הוא תמיד מוכן להשתלם, מוכן תמיד לבנות את עצמו מחדש. אנחנו שומעים פה בווריאציה אחרת את המערשה על אברהם ויצחק ואת המערל על אב ובנו ואת האפה רברה והאפה זוטרה. דיברנו לאחרונה על זקנים, זקני ישראל. כמה חשובים אין להם לישראל אלא מה שזקניהם אומרים. לנו היו שואלים מי הוא אדם קל תנועה, מי הוא אדם צעיר, מישהו מהר, רץ, הולך, יש לו כנפיים, הוא מתרומם. נמשלו זקניהם של ישראל לכנפיים, לעוף. מה עוף לא יכול לפרוח בלי כנפיים, כך ישראל לא יכולים לפרוח בלי זקניהם. אמרנו, הזקנים שיש להם כנפיים, כרוב, אבל מצד שני, גם הפרצוף של נער. עכשיו, האפה רברבה ואפה זוטרה של הקרובים הם שניים שיוצרים איזה דיאלקטיקה. מצד אחד, מודל של זקנים. מצד אחד, נתון של בני אדם שישלימו דרך, שיודעים את שלפניהם, שאין להם ספקות, שהכל בהיר להם, שהם מכירים, הם צופים מעמדה גבוהה ורואים את הכל. אבל למעלה הזאת יש חיסרון, שאין אפשרות של התחדשות, שאין אפשרות של בריחה, שאין אפשרות של דינמיקה. ולכן יש אפה זוטרה, ולכן הקרובים מופיעים גם כתינוקות. על ארון הקודש, על ארון הברית, על שכינת התורה, יש השניים הללו, המחדדים זה את זה, אבל החידוד הוא מתוך מודל של זקנים, עם רוח של צעירים, קרביה, שמוכנים ללמוד, שלרגל הילדים זה הרז של הכרוב, שהוא עוד לא, שהוא בכלל, הוא טבול הרז, הוא מוכן שתצייר עליו, הוא מוכן שתעצב את דמותו. אבן עזרא, כלל הצורות כולם, מה יש במרכבה העליונה? האפשרות של ההשתלמות. החשש הגדול במקום שיש השתלמות שאין שלימות. וכבר פעם דיברנו על מקצץ בנטיות וכופר בעיקר על השניים האלה, על השלימות וההשתלמות. אז הכן זה השלימות, הצעיר זה ההשתלמות, שיש מודל שאליו אתה חותר, והדרך לחתירה הזאת זה מה שיש על שניים הקרובים הללו. הקרובים הללו, שהם המקור של ההתגלות לעת החרב המתאפרת בגן עדן, שהם על ארון הברית של שני תלמידי חכמים של צעירים שפניהם היא של אחיו, שהם דינמיקה של זכר ונקבה, של השלמת היצירה, של חיבה לפני המקום, הם אלה שראה אותם יחזקאל כשנפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. אז איפה הוא ראה את זה? הוא עמד על נהר כבר. נהר כבר? איפה היה לו כבר? מי כבר? פרט, חידקל, מה אנחנו מכירים? מאיפה הכבר הזה היה? לימד אותנו הרמב״ם במורה הנבוכים בחלק השלישי בפרק ז'. דע, כי כושרו את המרכבה. לזמן ולמקום זה לא דבר מקרה. לא אכפת לך, כי לו אם מרכבה אכפת לך איפה זה היה, דע לך שזה מהותי. ומה זה נהר כבר? רמז הרמב״ם, כבר בהיפוך האותיות קרב. רחב, קרב, וכבר, כולם משחקים פה באותיות האלה. בארמית, בהיפוך, קרביה, באורגינל, במקור אי אפשר לדבר על זה. מה יקרוב קרביה, שכן בבבל, במקום שיחזקאל יכול היה לראות, אבל איך הוא ראה? הוא ראה הפוך. למה? אז כתוב ברבי יוסף אבן כספי, הוא עמד על הנהר, הוא לא העז להסתכל למעלה. נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. איפה הוא ראה את מראות אלוקים? הוא ראה את זה במים. כביכול, הדמות, הוא עומד ורואה את המים, לא רק מקום הטהרה. ונפתחו השמיים, והוא רואה מה שהוא ראה בשמיים, הוא ראה בה, בהשתקפות. אבל כשרואים בצורה כזאת, רואים הפוך. הוא ראה את הקרב הזה, הפך לו לכבר. הוא ראה את הקרב הזה, הפך לו לרחב. הוא ראה הפוך את הדברים. מה שיכול השכל האנושי להשיג באמת הגדולה אחרי שגורשנו מגן עדן, זה רק בתרגום, זה רק בבבל, זה רק בחושך, זה רק בהשתקפות ולא באורגינל. כי באורגינל אי אפשר לדבר, שאמר המהר"ל, זה למעלה מן התפיסה האנושית, ארון וכרובים אינם מן המידה. מה נשאר לנו מהמידה? הצל של הדברים, האיפור של הדברים האלה. וכשנפתחו השמיים, ואתה רואה מראות אלוקים, ואתה רואה כרובים, אז אתה רואה דרך. ומהי הדרך? הדרך זקנים ונערי ישראל. אב ובנו, אילה ואלול, שני צדדים של המטבע, זקן וזקנה ובחור ובתולה. דבר חתום, דבר עשוי, דבר גמור, מודל שאליו אתה חותר, וללכת לקראת הדבר הזה. קרביה. יושבים סמוך לארון הברית, יושבים מתחת לכפורת, יושבים בזה. זה הרי עיקר העיסוק. תהיה מוכן לעצב את הדמות, אל שלא יהיה לך פרצוף קבוע. מי שנכנס פה לאולם מצהיר, אני רוצה להשתנות. קרביה. הוא צריך להשתמש בחף השימוש, לעשות את הפרצוף שלו. הנתון הוא פרצוף של נער, של צעיר. ויש מודל של זקנים, ומבקשים על הפרצוף הצעיר הזה להחתים חותמת של זקנים. שני קרובים. חברותה, מקבלים די מן די. הסמליות של התורה, הסמליות של ארון הברית של הלוחות, הם שני הדברים מהדיאלקטיקה הזאת. מצד אחד איזה מודל סופי שאתה יודע מה מחכה לך בסוף, בסוף זקני ישראל. אבל בדרך אל כך נערי ישראל. נערי ישראל עם כוח הפריחה, עם כוח הכנפיים, עם כוח הדינמיקה של התזוזה הזאת, של ההתקדמות לקראת עיצוב הדמות הזאת. וזה כמובן לא דווקא לאנשים צעירים. הרי ראינו זקנים שבזקנים, ואיזה דינמיקה, ואיזה שמחת נאורים, ואיזה נכונות לקבל. אדם זקן אמיתי יהודי, כשאתה שואל אותו, הוא עדיין אומר, מה אני אהיה? הוא עדיין מבקש להיות צעיר. ואתה יכול למצוא אדם צעיר, שמבחינת הדרך הוא יודע את שלפניו, אלא הוא רוצה להגיע אל הזה. בכל אדם ישנם שתי הבחינות הללו, של זקן ושל צעיר. הקופנים, בכל מי שמקבל את המסורת, אז הוא יודע לקראת מה הוא חותר. אבל במקום שיושבים אנשים צעירים, שבכל שטחים משטחי החיים הם מוכנים לפעול, לפעמים מדכא מאוד, מדכדך מאוד לראות אנשים צעירים, והם זקני זקנים, זקנים, אל תראה. אבל אל תראה במובן של מושב שקיינים, לא יכולים לעזור, לא יכולים ללכת, לא מוכנים לשום שינוי, כבר מורד, עזב, כבר. קרובים, הם אנשים קרביה, הם אנשים צעירים ממש, אנשים עם, עם... הוא מתכונן לחיים, לחיים הוא מתכונן, לאיזה חיים אתה מתכונן? ומה יהיה? ומדי צריכים לשאול מה יהיה. אבל אחרי סימן השאלה הזאת צריך להופיע סימן קריאה גדול. היינו בגן עדן, זרקו אותנו מגן עדן. איזה מתנת פרידה נתנו לנו מגן עדן? קרובים, קרביה, אנשים צעירים, אנשים שמוכנים לעצב את הדמות כדי לזכות להתגלות.